שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. כאן היה ביצוע מוזיקלי, המשך לפתיח של התוכנית, באווירת הפרק של היום. היום אנחנו מדברים על מוזיקה, ונמצא איתי כאן עמית עברון. שלום לך.
היי, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר גמור.
איזה שיר אתה אוהב?
וואו, זה היה ספונטני. בדרך לכאן שנהגתי, היה לי תחושה של מרץ ונמרצות, אז שמעתי את Don't Stop Me Now של קווין.
או, איזה שיר.
שהוא נבחר על ידי ה-BBC כשיר הנהיגה הטוב ביותר.
הנהיגה ספציפית?
שיר הנהיגה הטוב ביותר. תחשבי על התוכן שלו, Don't Stop Me Now, ותחשבי גם על הנמרצות והקצב שבו, ומתכון לעבירות תנועה.
הייתי מכתירה אותו כשיר המוטיבציה.
גם, נכון.
הגדול ביותר. אתה יודע שלא מזמן קראתי איזה כתבה, עוד שנייה אני אספר עליה, קודם אני אגיד עליך שאתה מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, ומתמחה בקשר שבין מוזיקה והמוח.
נכון.
ואני אשמח עוד שנייה לשמוע איך בכלל הגעת לזה, אבל אני חייבת להגיד על ה-Don't Stop Me Now, שראיתי לא מזמן איזושהי כתבה, מהכתבות האלה שאתה כזה לא יודע עד כמה הן מדעיות וכמה הן פסיכולוגיה בגרוש כזאת,
כן.
אבל זו הייתה אחת כזאת, ריכזה את השירים הכי טובים, שכולם אוהבים או משהו כזה, ו-Don't Stop Me Now היה אחד מחמישה או שבעה שירים שהיו שם בתור השירים של שאנשים אוהבים.
אני לא מכיר את המחקר הספציפי הזה, אבל זה נראה לי מאוד תלוי תרבות. קחי את זה להודו, את המחקר הזה, והשמות יהיו לגמרי אחרים, אבל יש עדיין דברים אוניברסליים שמדברים עלינו במוזיקה, וזה באמת הקצביות, האופטימיות מול הפסימיות, או המז'וריות מול מינוריות, שבעצם כל תרבות מכילה את ההבחנות האלו, סולמות מוזיקליים, טקסט שהרבה פעמים באים המוזיקה. אז יש דברים שבאמת קוסמים לכולנו במוזיקה, זה נכון.
מה אתה אוהב בשיר הזה של Don't Stop Me Now?
קודם כל שהוא מתחיל מאוד כזה בלדאי ושקט, פרדי והפסנתר.
ולאט,
נכון, I'm gonna hear myself. תיאמנו את עצמנו. שמת לב איך באופן טבעי את שרת אוקטבה מעליי, שזה גם מאוד מאפיין, גברים ונשים שרים באופן טבעי בהפרש של אוקטבה אחד מהשני.
אבל זה נשמע טוב ביחד, לא?
נכון, בוא נמשיך.
אוקיי. I feel alive.
כמובן המסר המילולי שהוא, כמו שאמרת, אל תעצרו אותי.
כן, אני חושבת שבקווין בכלל יש להם הרבה הפתעות
בדיוק.
בשירים. הם ממש, כל שיר זורק אותך.
בדיוק, ואפילו בתוך שיר יש להם כל מיני שינויי קצב, טוויסט בעלילה, ואפרופו מוח, זה מפעיל מאוד את העונה המצחית שלנו, שמאוד אוהבת סדר, היגיון, דפוסים, אבל עוד יותר אוהבת טוויסט בעלילה. אז שירים שהם יותר מורכבים, שהם יותר משתנים תוך כדי השיר, וקווין זה דוגמה טובה, אבל לא רק, יש את זה במוזיקה קלאסית. בג'אז ששמענו בהתחלה יש את זה המון. זה אתגר אינטלקטואלי למוח, זה כמו חידת היגיון טובה, וכשאתה פותר אותה, יש לך איזושהי תחושה של וואו, שמתרגם לדופמין חד משמעית, לכימיקל של עונג ומוטיבציה ותגמול.
מעניין, זה, כן. זה ממש כמו המדע של ההומור, שכשיש משהו שהוא מפתיע אותנו, אז זה מה שגורם לנו לצחוק.
בדיוק,
זאת
נכון.
זאת אומרת שגם במוזיקה.
שחסר משהו, שנוסף
כן.
משהו, אותו דבר. ולכן אגב, השיר של נטע ברזילי, אם אני יכול לקחת אותך לאירוויזיון,
כן.
הוא לא מתחיל לא בבית ולא בפזמון, כי זאת הקלישה, נכון?
כן.
בית, פזמון, בית, פזמון,
כן.
בית, פזמון.
מתחיל בתרנגולות, לא?
אוטש.
העונה המצחית אומרת, וואו, מה קורה כאן? יש פה דפוס, יש פה היגיון?
כן.
וברגע שהיא מצליחה למצוא את הדפוס וההיגיון, כי יש פה דפוס והיגיון, אתה מקבל תגמול מאוד גדול, ולכן השיר הזה מאוד אהוב.
מה הביא אותך לחקר המוזיקה והמוח? אתה, יש לך היסטוריה של מוזיקה?
תמיד אהבתי לדבר על ולהבין מה גורם לך לאהוב מוזיקה, ומה בעצם הטריגרים שעובדים עליי ועל אחרים במוזיקה. אז התחלתי ממדעי המוח, תואר שני במדעי המוח, וחיפשתי לעשות משהו שהוא אקסטרה, שהוא גם כרוך באהבה שלי למוזיקה וגם באהבה שלי למוח, ומצאתי תואר מאוד מיוחד בלונדון, באוניברסיטת גולדסמית, שהיא בעצם המקבילה שלה זה בצלאל פה בארץ, בית ספר לאומנות בגדול. אבל הייתה שם מגמה של Music, Mind and Brain. כאילו מוח, מוזיקה ומיינד, תודעה.
כן.
פשוט מתוך סקרנות למה הם היסודות של המוזיקה, מה פועל, מה מפעיל אותי במוזיקה.
כן. אני חושבת ש... עוד מבלי להגיד את זה, אנשים יודעים שמוזיקה עושה לנו משהו, נכון? אנחנו לא תמיד יודעים להסביר מה זה ולמה ואיך זה, אבל אנחנו יודעים שזה מפעיל אותנו, שמזיז אותנו מבפנים.
אז זהו, מוזיקה יכולה או להעצים מצב קיים, כלומר, אם אני מרגיש כועס, אני אשים מוזיקה שהיא, את יודעת, breaking the law, כזה. אבל מוזיקה יכולה גם לשנות מצב רוח. אם אני עייף, אני אשים, כמו שעכשיו הייתי בנהיגה, אני אשים מוזיקה נמרצת. Mm-hmm. כשאני רוצה לנקות את הבית, הלעיתים הגדולים של אבא, זה מצוין בשביל לעשות כן. ספונג'ה בצורה.
מממיה,
נכון,
וכזה ש... עם המטטה,
בדיוק. אז מוזיקה באמת היא טריגר אדיר לשינוי מצב רוח, או העצמה של מצב רוח קיים. מוזיקה יכולה לקחת אותנו למחוזות נוסטלגיים, או להזיה בהקיץ וחלומות. מוזיקה היא טובה לחדרי כושר, לנמרצות וספורט. מוזיקה גם יכולה לחבר בין אנשים, זה מדהים איך תראי את אוהדי ליברפול עכשיו שהם זכו בגביע האלופות, השירה ההמנונית הזאת, או ההמנון של המדינה אפילו, שירי צבא, שירים שמאחדים בין אנשים. למעשה התיאוריה, אחת התיאוריות למדוע התפתחה מוזיקה מבחינה אבולוציונית היא שהיא דבק, מה שנקרא social cohesion, דבק חברתי.
מחברת בינינו.
מחברת בינינו.
כן. יש שאלה שאני חייבת לשאול אותך.
בבקשה.
מה סטטיק ובן אל הצליחו לעשות שאחרים לא הצליחו? למה כולם אוהבים את סטטיק ובן אל?
קודם כל, אני חושב שיש כאן עניין של ויז'ואל מאוד מאוד חשוב. הווידאו קליפים שלהם לא פחות מעניינים מהמוזיקה שלהם, והם צבעונים, והם צעירים, והם קופצנים. אבל תקחי שיר כמו טודו בום,
כן.
אוקיי? שיר שטודו בום, הוא לא נשאר כפו על שמריו במשך יותר מ-10 שניות. Mm-hmm. כל פעם יש קצת פורטוגזית, קצת עברית,
כן.
קצת מקצב סמבה, קצת מקצב מזרחי, השינויים האלה. זה כמו עלילה טובה. במגבלות הז'אנר, כמובן, כן,
כן?
אבל בתור שיר פופ הוא שיר מעניין, הוא שיר שזז מז'אנר לז'אנר, הוא מעניין אותך כל הזמן, הוא גורם לך לטריגר של מה קורה פה, מה קורה פה, וזה כיף.
כן, אני חושבת שהם הצליחו במקום שלא הרבה מצליחים בו, כי זה לא שהם ז'אנר שכולם אוהבים, נכון? הם לא איזה מוזיקה שנחשבת מאוד מתוחכמת, או הם ז'אנר שהוא כזה פופולרי, נכון?
אז כן, כולם אוהבים,
כן,
אם הוא פופולרי.
נכון, אבל זה לא כמו ש... לא יודעת מה, גם אייל גולן הוא פופולרי.
זה לא בלדה רומנטית.
כן.
יש יותר אירועים מבחינה שמיעתית בשירים שלהם, וזה כיף, כי אנשים אוהבים כן אתגר, זה כמו תשבץ קל מדי, את יודעת, כן, כדאי שיהיה קצת משהו יותר מעניין ומרתק, ומוזיקה שלהם באמת היא רבת העלילות, בוא נגיד ככה.
קראתי פעם שגילו שאפילו תינוקות מאוד אוהבים את השירים שלהם. היה את זה על, איך קראו לשיר הראשון שלהם? זהב.
כן.
שהשמיעו את זה לתינוקות שהם הרבה יותר התחברו לזה לעומת שירים אחרים, כלומר.
בזהב, אם את קוראים, הוא מתחיל בכזה,
טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט לא, לא.
יפה. אז קודם כל, הוויז'ואל כאן מאוד חשוב. הקליפ הוא מדליק, נכון? ריקודים וצבעוני וחזרה ל-50s.
כן.
דבר שני, הקצב הוא מאוד ברור כאן. תעשי עוד פעם את הקצב עם השפתיים?
פום פאפה, פופה, פום פאפה, פופה, פום פאפה.
כל ילד מגיל חצי שנה יודע לסנכרן את מחיאות הכפיים והתזוזות שלו יחסית לקצב. אז אנחנו רקדנים מלידה, והשיר הזה הוא פשוט ריקוד.
כן.
כן, אז לא פלא שילדים אוהבים אותו.
אתה יודע, נראה לי העצה המיינסטרימית זה שאם אתה עצוב, אז בוא תשמע שיר שמח, נכון? כלומר, אם אין לך כוח לחיות, אז יאללה, בוא נרים פה את הבוקסות, נושאים סטטיק ובנל, ואתה תרגיש טוב יותר. או
Here Comes the Suns של הביטלס ככה, בוא תראה, עולם שמח, השמש זורח, כן, אבל אני רוצה למות ולחתוך לעצמי את הורידים. לא, החוכמה היא בעצם לבטא את הרגשות הקיימים דרך המוזיקה.
כן.
אני חושב שזה יותר חכם משהו.
אז איפה עובר, נקרא לזה, הגבול בין ה... שינוי מצב רוח בעזרת מוזיקה, לבין מה שקראת לו הגברה, כי כן, פה אתה מדבר על הגברה,
נכון,
אתה אומר אני עצובה, אז אני אשים שיר עצוב, ואגב יום השואה מבחינתי זה קלאסיקה לזה, כל מה שאני רוצה לעשות ביום השואה, זה לשמוע שירי שואה.
איפה עובר הגבול? אני חושב שאם אתה נמצא בשליטה, ואתה רוצה לשנות מצב רוח, ואתה יודע איזה מוזיקה תהיה הטריגר ההפוך למצב רוח שלך, אז תשתמש בזה, תשמח את היום שלך באמצעות מוזיקה שמחה.
כן.
אבל אם יש צורך לביטוי, לקתרזיס, להוצאה של רגשות החוצה, ואתה רוצה כלי טיפולי, אז דווקא תשתמש במוזיקה שמבטאת את המצב רוח הנוכחי שלך. כתחליף אולי למילים ולרגשות המילוליים.
כן, אני חושב שזאת נקודה חשובה, העניין הזה של כן. מתי להגביר ומתי... כן. ומתי לשנות.
אז זהו, אין לי מדד כן, אופרציונלי ברור. מדויק, אבל...
אבל אני חושב שזה משהו כן. ששווה למאזינים להיות, לחשוב עליו רגע.
בדיוק, להיות מודע לכך שמוזיקה היא טריגר מדהים למצב רוח, היא יכולה להעצים מצב רוח קיים, והיא יכולה לשנות ב-180 מעלות מצב רוח קיים.
כן.
ספורט. אז בהחלט נמצא במחקרים שאנשים רצים יותר מהר ויותר זמן על ההליכון, עם מוזיקה קצבית מתאימה. אנשים... מזמינים אוכל יותר יקר במסעדה, כשהמוזיקה שנשמעת ברקע היא יוקרתית.
באמת? מה זה מוזיקה יוקרתית?
אותה מנה בדיוק, ג'אז ומוזיקה קלאסית, ויוולדי, מוצרט וג'ון קולטריין, ימכרו את המנה שאתה מוכר במסעדה יותר ביוקר מאשר בריטני ספירס.
באמת? וואו, איך בודקים את זה?
פשוט משנים את פס הכל במסעדה, נשארים באותה מסעדה, ובודקים איזה מנות הוזמנו, כמה זמן אנשים נשארו במסעדה, וכמה הם שילמו בסך הכל פר שולחן, ביום של פופ, וביום של מוזיקה קלאסית או ג'אז, וחד משמעית עלייה של 20%, 30% בפדיון של המסעדה, כשהמוזיקה היא נתפסת כיוקרתית. אז גם בעולם השיווק והפרסום, האופי של המוזיקה מעציל את עצמו אל תוך המוצר. כל התחום הזה נקרא נוירו-מרקטינג, או אודיטורי מרקטינג, וזה ממש שימוש ביכולות הקצביות הרגשיות של המוזיקה, כדי לשווק ולמכור.
יש משהו שאנחנו יכולים לעשות על עצמנו?
אתה רוצה לאכול לאט, למשל, ולא לבלוע? מוזיקה איטית.
כן.
אתה רוצה לזרז תור? מוזיקה מהירה.
כמו אם אני בסופר, ואני רוצה שאנשים יזוזו קצת יותר מהר.
אתה רוצה למכור יותר אלכוהול ואוכל בפאב? מוזיקה רועשת.
אבל תגיד, למה יש דבר כזה מוזיקה יוקרתית ולא יוקרתית? כלומר, מי דירג את זה?
מי שמו?
כן, לא מי שמו, אבל כלומר, אני מבינה שאתה אומר, נגיד, ג'אז זה ביוקרה, או מוזיקה קלאסית, ואולי כל מיני לעתים זמניים כאלה.
אני אומר לך, בוא נלך לשמוע עכשיו קונצרט של יצירות של ברמס ומוצרט.
כן.
אוטומטית יש לך דימוי ויזואלי של איך נראה האולם, איך נראים האנשים?
יותר מבוגרים.
לבושים?
כן, לבושים.
לא בג'ינס וטישרט.
לא.
בוא נלך להופעה של סטטיק ובן אל עכשיו על שפת הים.
טוב, א', הוספת את שפת הים, אבל כן, נכון.
בוא נמכור עכשיו כוס יין פה וכוס יין פה, באירוע הזה ובאירוע הזה, וזה ברור לך מה קורה, שהיוקרתיות של המוזיקה נדבקת להוויה הכללית, וזה משפיע. אז אפילו בדקו את זה בקפיטריה, שלא מוכרת מוצרים יוקרתיים, קפיטריה באוניברסיטה. בימים שנשמעה מוזיקה קלאסית או ג'אז, מכרו יותר את המוצרים היקרים. אנשים הזמינו יותר במנות היקרות.
וואלה.
כן.
אולי באמת נדבר קצת על העניין של האיחוד הזה, נכון? גם הימנון זה משהו שאנחנו שרים אותו כולם ביחד, ואנחנו כנראה לא שרים אותו לחינם, ולא סתם מדקלמים אותו.
אז אני אומר שאחד מהשתי התיאוריות העיקריות לגבי מדוע התפתחה מוזיקה לאורך האבולוציה, אחת מהן היא מוזיקה כ-social cohesion, דבק חברתי. ואתה רואה את זה כבר בקשר בין אמא לתינוק בשיר ארס, ואוגה אוגה. הרי זה לא שיר עם מתכון להפיית אוגה. מה מלמד אותך אוגה אוגה? לעבוד ביחד.
אוי, הבן שלי מת על אוגה אוגה.
באמת?
ממש.
יש בזה המון חזרתיות והמון תנועה, ולשבת לה... אגב, גם פה יש הפתעה מוזיקלית באוגה אוגה.
מה? לשבת, לקום.
תמשיכי.
לשבת, לקום.
תמשיכי.
לשבת ולקום.
אבי הקטן הזה, בפעם השלישית. זה טוויסט בעלילה.
כן.
אבל בוא נחזור לאוגה אוגה, זה שיר מוטורי, זה שיר שמלכד בין קבוצות ילדים, ומצאו בניסוי פסיכולוגי, שילדים ששמעו שיר מעין אוגה אוגה, שיר חברתי, נטו יותר להושיט עזרה בגן אחר כך.
באמת, ישר אחרי השיר?
שירים האלה, ישר אחרי השיר, יותר עזרו לילד שנפלו לו דברים אחרים. אז שירים של social cohesion, של לכידות חברתית, תחשבי על אנשים שיוצאים לקרב, אז היום הם יוצאים לקרב עם כלי נשק בלבד, אבל מי היה הולך בראש המחנה לפני 100-150 שנה? תזמורת, נכון? כן. מוזיקה מועלה את המורל, מוזיקה גורמת לאנשים לצעוד בסך ביחד, שירי כדורגל, שירי אוהדים, שירים של טירונות, שירים של עבודה. יחד עם זאת, יש את התיאוריה של דרווין שאמר שמוזיקה התפתחה כסלקציה מינית. המוזיקאי וגם רקדן מראה בעצם בצורה חיצונית את הגנים הטובים שלו. ולכן אתה רואה שרקדנים טובים זוכים ליותר הצלחה על רחבת הריקודים, לא בדירוג הריקודי שלהם, אלא בסקס אפיל. וגם זמרים, קחי את מקרה אלוויס פרסלי, כן. מיק ג'אגר, אייל גולן, אם אפשר להגיד את השם שלו, זוכים להצלחה, quote-unquote, רומנטית יותר גדולה.
יש מנגנון שמסביר למה המוזיקה מאחדת בינינו מבחינה, נגיד, אני חושבת על פרויקטים כמו, יש עכשיו איזה פרויקט ששמעתי עליו שנקרא... כל אולם,
כן,
אתה מכיר שהמון, אותו?
כן,
שנפגשים בממש אלפי אנשים, בוחרים איזשהו שיר, מתחלקים לקבוצות, לומדים קולות, ושרים 3,000 כן. אנשים ביחד איזשהו שיר.
פעילות מוזיקלית קולקטיבית גורמת לשיקוך כאבים ממושך, לתחושת היי. אם את מכירה את ה-runners high,
כן. אבל הקולקטיבי פעילות... יותר מהלא קולקטיבי?
הקולקטיבי הרבה יותר מהלא קולקטיבי. אז העניין הזה של הסינכרון, של הקבוצתיות, הוא קריטי. יכולת של המוזיקה או של הריקוד לגרום לנו לתחושת ההיי הזאת המשותפת. אני רוצה לחדד בנקודה הזאת שכלי הנגינה הראשון, העתיק ביותר שנמצא בחפירות ארכיאולוגיות, זה חליל, mm-hmm. בין 35 אלף שנה. כלומר, הוא קדום הרבה יותר מאשר, הייתי אומר, ציורים, ציורי המערות הראשונים הם לפני 25-30 אלף שנה. ואיפה מצאו את החליל הזה? ליד מדורה, ליד שרידים של מדורה.
וואלה.
אז הדמיון שלך של אנשים שיושבים מדורת השבט ומישהו מנגן, זה לא פנטזיה, זה קרה כנראה באמת, ובכמה מקומות במרכז אירופה מצאו את החלילים האלו, שאגב מנגנים בסולם פנטטוני, אפשר לנגן עליהם עד היום, mm-hmm. סולם פנטטוני, חמישה צלילים, שתנגנה לשחורים רק בפסנתר שלך, mm-hmm. זה סולם פנטטוני.
זה גם סולם פנטטוני, לא?
הכלי נגינה הזה?
ההפי דרם.
לגמרי סולם פנטטוני. הוא פנטטוני, הוא הבסיס, איך נקרא לזה, השלד של המוזיקה שמקובלת עד היום, ו-35 אלף שנה אחורה, כל כך הרבה השתננו בתרבות שלנו, אבל במה שאנחנו אוהבים לשמוע כהרמוני ונכון במוזיקה, כמעט ולא השתננו. אז סולם פנטטוני נכון גם לתקופה הקדמונית של לפני 35 אלף שנה, וגם לשיר כמו שיר הקינטון, בן זמננו, בוא נשאיר אותו ביחד.
אז זה גם פנטטוני?
לילה, לילה, מסתכלת הלבנה. חמישה תווים, סולם פנטטוני.
בפרחים אשר נצאו בגינה.
חמישה צלילים, פנטטוני.
וזה יותר מרגיע כשזה חמישה צלילים?
קשה לי לשייך את זה לרגש מסוים, זה פשוט נורא טבעי. זה סולם מאוד טבעי, מרגיש, הוא מוכר. הוא מוכר בכל התרבויות, למעשה. כן,
כן.
מהמוזיקה הסינית והיפנית המסורתית, דרך הבלוז האמריקאי, דרך הפסנתר המערבי, שמכיל סולם פנטטוני.
כן, אבל לא ידוע על משהו ספציפי שזה מעורר בנו...
שהוא גורם, לא, ספציפית לא.
לא. כלומר, אין איזה קטע ששירי ערס נוטים להיות יותר פנטטוני.
לא, שירי ערס נוטים להיות מינורים הרבה פעמים דווקא, איטיים ומינורים. הסולם המינורי...
מה שאנחנו קוראים לו עצוב הרבה פעמים.
עצוב, נכון, וזה גם מתגלגל לשפה, אירוע מינורי מול אירוע מז'ורי. אני אשמח להשמיע לך דוגמה שנניח, רוב ההמנונים אמורים לשמח, נכון?
כן.
99% מההמנונים הם בסולם מז'ורי. וואלה. הם משמחים. תשאירי רגע את התקווה הישראלי.
כל עוד בלב הפן אימא.
שמח או עצוב?
עצוב.
עצוב מאוד.
כן. מה, אני בוכה כל פעם שאני שרת התקווה, אני בוכה.
את בוכה, נכון?
כן.
הנה, תראי ניסוי שמיעתי קל, שלקחו מקלת ילדים, ונתנו להם להשאיר את התקווה בשינוי של שני תווים, וזה הפך את זה לסולם מז'ורי. בוא נשמע את התקווה בגרסה המז'ורית, ותגידי לי אם הוא קצת יותר שמח.
אוקיי. מעניין.
נו, נאמץ את השינוי הזה, או שנשאיר את התקווה על כנה.
זה נשמע שיר אחר, אתה יודע?
כן? למה, המילים אותם מילים? קולות בלב אף פעמים.
המנגינה כאילו נשמע... לא.
זה כמעט אותה מנגינה, יש פה 90% זהות בתווים, 80% זהות בתווים, הקצב הוא אותו קצב, העליות והירידות, הקונטור הכללי נשמר, כלומר, הטופוגרפיה של המוזיקה נשמרת.
כן.
אז מז'ורי מינורי זה משהו כמעט אוניברסלי, מה שעוד יותר אוניברסלי במוזיקה זה התדרים הגבוהים מול הנמוכים. תדרים נמוכים, עכשיו אני מדבר בתדר נמוך. הקונטרבאס, הגיטרה באס, טובה, עוגב.
כמו שעושים בגיטרה כזה, טן 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 טן.
בחלקים הנמוכים של הגיטרה, במיתרים אוהבים. מה שמאפיין את זה, זה שאם אתה מנגן תדר מתחת למשל ל-70-60 הרץ בעוצמה גבוהה, אתה תרגיש את זה לא רק באוזניים, אלא בגוף. פיזית, הגוף שלך ירטוט, וכל מי שנכנס לכנסייה והוא גב ניגן, הוא עמד ליד רמקול גדול בחתונה ושמעת בומים, הוא יודע שהבומים הם לא באוזן, הם
כן,
בגוף.
נכון.
יש ממש קולטנים לרטט, חוש המישוש, כן. פועל בתדרים נמוכים. ואם משהו מרטיט אותך, סימן שהוא גדול.
כן.
אז תדרים נמוכים, כלי נגינה גדולים, התפיסה הפסיכולוגית, וואו, זה משהו גדול. אתה רוצה להכניס את האיש הרע בסרט, או את הזאב בפטר והזאב? קרן יער, הקריש במלטאות, קונטרבאס, טילים, 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 ולא חליל קטן, טילים, טילים.
מה עם הפנתר הוורוד?
טילים, 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 בסים.
טילים, 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 טילים אבל זה יותר מסתורי כזה,
זה מסתורי, וזה גם די, כן, הפנתר הוא קצת יותר קטן ממה צפוי,
וברוד, כן.
ועוד גם ורוד, כן. בלי סטריאוטיפים.
כן.
לעומת זאת, אתה רוצה משהו קטן, קופצני, ציפור, דמות קטנה, צעירה, חליל, כינור, דברים שהם יותר קטנים בתיבת תעודה שלהם. וזה נכון בכל תרבות, סלילים גבוהים ונמוכים, אין בהם שום דבר גבוה או נמוך, פשוט הרבה תדירות גבוהה או נמוכה, אבל אנחנו תופסים אותם כגדול מול קטן. אז פטר והזאב, פטר יהיה כלי נגינה קטן, הזאב יהיה כלי נגינה גדול, פיזית.
אבל זה תלוי תרבות?
זה לא תלוי תרבות. נניח בפרסית, מדברים על צליל שמן מול רזה, או עבה מול דק.
וואלה.
גם בני אדם מתאפיינים בתדרים גבוהים או נמוכים.
כן.
אני רוצה שנזכר באימות של בוז'י מול ביבי ב-2015.
אז קודם כל, מר הרצוג מטעה.
היה שם אדם עם קול מאוד נמוך ועווה, ולכן הוא נתפס כחזק גדול וסמכותי.
אני אשמור על נתניהו מאוחדת, מלוכדת בריבונות ישראל, ואני
אשמור... היה שם אדם עם קול קצת יותר קטן וקצת יותר, אני לא רוצה לומר צפצפני, אבל הנה אמרתי את זה.
כן.
והוא נתפס כיותר צעיר, חסר ביטחון. ההבדל כאן, ואני מדדתי אותו, הוא 45 הרץ בערך.
מדדת את זה?
כן, קל למדוד את זה, יש תוכנה מיוחדת שמודדת את זה. אז גם בקולות של בני האדם, נמוך מול גבוה, שווה חזק מול חלש, גדול מול קטן, הפסיכולוגיה מתרגמת וזה אוניברסלי. ומחקר שנעשה בארצות הברית לפני 4 שנים, מצא שאנשים, מנכלים עם קול נמוך יותר, מרוויחים יותר כסף בחודש.
באמת.
ככל שהקול שלך יותר נמוך.
וואו.
ככה אתה מרוויח יותר כסף. אז בפעם הבאה שאתם רואים, הנה, משהו פרקטי. שאתם רוצים לבקש העלאה בשכר או משהו מהבוס, לא לצעוק. להוריד את הכל.
וואלה.
אז אני רוצה לחזור למוזיקה ולשמיע קטע מאוד ידוע שמשתמשים בו הרבה פעמים בפתיחות של אירועים, בסרטי מדע בדיוני, בפרסומות שמבשרות על משהו גדול וטכנולוגי, דקה וחצי, בלי מילים, שאחרי הדקה וחצי אתה אומר, וואו, משהו גדול קורה כאן. אז בואו נשמיע את זה, זה. הקטע נקרא כה אמר זרתוסטרה, הוא של ריכרד שטראוס מהמאה ה-19, בואו נשמע את זה. צריך אפילו דקה וחצי.
ממש.
מישהו גדול הולך להיכנס עכשיו,
ממש.
לא ציפור נחליה לי.
ממש.
נכון?
זה חזק.
עכשיו, ריכרד שטראוס חי במאה ה-19, הוא לא ידע כלום על תדרים, לא מדדו אז תדרים, אבל כל מלחין יודע, כלים גדולים פיזית, כאן שמענו קונטרבאס וצ'לו, וטופי דוד, גורמים לתחושה של משהו גדול קורה פה בחוץ. זה ביולוגית, זה אבולוציונית, וזה מפעיל את תחוש המישוש שלנו, ולא רק את תחוש השמיעה.
מעניין. עשו מחקר על... בחירה של כלים מוזיקליים, כלומר...
אישיות וכלים
כן,
מוזיקליים.
כן, כלומר, למה אנשים מסוימים בוחרים לנגן בסנטר, ואחרים בחליל, ואחרים בטופים?
ניסו, אבל לא מצאו משהו חד משמעי. מה כן. שכן, אבל לימודי מוזיקה משנים לך את המוח.
כן.
זה נושא מאוד חשוב שכדאי לדבר עליו, מכיוון שמוזיקאי הוא ממש מעבדה חיה של אירועים סנסוריים, חושיים ומוטוריים, כי הוא חייב לבצע ולתאם בין ימין ושמאל, ועמידה בלחץ, והמון המון חשיבה וזיכרון קצר. ומוזיקאים יש להם נתחיל מהדובדבן שבקצפת, יש להם IQ יותר גבוה. הסיכוי לאלצהיימר אצל מוזיקאים פעילים בגיל השלישי הוא נמוך יותר.
וואלה.
יש קישורים יותר חזקים בין מוח ימין לשמאל, מה שנקרא כפיס המוח או קורפוס קלוסום אצל מוזיקאים. ופיזית יש גדילה באזור המוטורי ובאזור השמיעה אצל מוזיקאים. כלומר, האזורים ששולטים בכפות הידיים והחיים על שמיעה אצל מוזיקאים. עכשיו תגיד יופי, אז הם השתפרו במוזיקה, אבל יש טרנספרנס, יש העברה של היכולות האלו לתחומים אחרים.
יותר ממה שרואים אצל מומחים בתחומים אחרים?
הם המומחים, למעשה הם המומחים, כי הם גם סנסוריים, גם מוטוריים, גם זיכרון, גם שינון. ילדים שמתחילים ללמוד מוזיקה בגיל צעיר, הם טובים יותר בלמידת שפות.
וואלה.
מודעות פונולוגית, שמיעתית.
כן, כי זה ממש שפה.
זה ממש שפה. ילדים שלומדים מוזיקה מגיל צעיר, הם בעלי זיכרון טוב יותר. ולא בתחום המוזיקה, בתחום של תנ"ך, גיאוגרפיה ולוח הכפל.
כן.
יש להם ממש כמעט פריט שלם יותר בזיכרון הקצר מאשר ל... אתם יודעת, יודעת שהתחום הוא 7 פחות או יותר, כן. אצל מוזיקאים יותר.
וואלה.
מוזיקאים פשוט מפעילים את המוח שלהם השכם והערוב, והערב, ולכן...
אבל איך אנחנו יודעים אם זאת לא, אם זאת לא נטייה מראש?
הביצה ותרנגולת.
כן, כי אני מסתכלת על הבן שלי, הוא מאוד אוהב מוזיקה, כבר מאז שהוא היה קטן, הוא היה סופר מגיב למוזיקה, היום הוא רק שם עם מוזיקה, הוא מתחיל לרקוד, הוא שר כבר מלא שירים, ולא כל הילדים שאני מכירה בגיל שלו, מתנהגים אותו דבר. כלומר, יש ילדים שמתעניינים בדברים אחרים.
אז אפשר להכריע בשאלת ביצה ותרנגולת, האם מוזיקליות גורמת לשכל גדול יותר, או האם שכל גדול יותר מראש מביא אותך לקריירה מוזיקלית?
כן.
באמצעות מחקר...
כלומר, יש דבר כזה נטייה מוזיקלית.
בטח נכון, שיש, כן. אפשר לדבר על זה. מחקר אורך מאוד יפה שנערך בארצות הברית, שנה וחצי של לימודי מוזיקה, כיתה א' ראשונה, שנה וחצי של לימודים מסוג אחר, דרמה נאמר, לכיתה א' שנייה. עושים להם MRI למוח לפני הלימוד ואחרי הלימוד. רק בקבוצת המוזיקה נקרו השינויים שדיברתי עליהם עד עכשיו, שזה קישוריות טובה יותר בין ימין לשמאל, גדילה של אזורים מוטוריים ושמיעתיים. אז כאן חד משמעית וידאנו שאין הבדלים אפריורים בין שתי הכיתות, בין המשתתפים, אבל כעבור שנה וחצי המוזיקאים הרוויחו יותר מבחינת האימון המוחי. חייבים לסייג ולהגיד, the younger the better, כמו כל דבר בגמישות מוחית. כן. כדאי להתחיל בגיל צעיר, והמחמרים יגידו גיל 3.
אז זאת אומרת, אם יש הורים בקהל שהם מתלבטים עם לדחוף את הילדים שלהם לקריירה, לא לקריירה, אלא לחוג.
חד משמעית לנסות, והמורה המתאים והמוזיקה המתאימה, לא לכפות, כן?
כן.
אבל אם אתה אוהב את זה ואתה בזון, מה שנקרא, זה תועלת, גם תלמד מוזיקה, אבל גם המוח שלך יתפתח בכל כך הרבה דרכים אחרות. באמת מוזיקאים מקצועיים הם אנשים פשוט מוכשרים יותר כנראה מבחינה שכלית, כן. מלא מוזיקאים.
כן, כן, אני חושבת שיש בזה הרבה דברים, יש בזה גם קצת מתמטיקה, כלומר כל הנושא הזה של הקצב וסדר.
תבניות היגיון.
כן, יש מין תבניות היגיון כאלה שזאת קצת חשיבה מתמטית לטעמי.
גם זיכרון.
כן, גם זיכרון.
גם מוטוריקה.
גם חשיבה יצירתית.
וגם ביטוי רגשי, רגשי, בוודאי.
זה מבצע אחד פלוס אחד.
זה מבצע אחד פלוס אחד פלוס אחד.
כן.
ואני חייב להגיד משהו על מוח של ג'אזיסטים, על את רצית הרי לאלתר, נכון?
כן.
לכתוב תווים שלך, זה מצוין. והיום יש מחקרי FMRI, הדמיה מוחית, על מה קורה במוח של בן אדם שמאלתר. כי זה לא לנגן לפי התבנית, זה לשבור ולחוג מהתבניות. איפה אזור היצירתיות במוח? אז מכניסים ג'אזיסטים לתוך MRI, מין פסנתר קטנטן כזה שנכנס בתוך המכונה.
מה, עם שלושה תווים כזה?
לא, לא, יש לו שתי אוקטבות, אבל הוא יושב על הברכיים מחוץ ל-MRI.
הם לא יכולים לראות מה הם מנגנים.
הם לא יכולים לראות, אבל ג'אזיסט לא צריך לראות מה הוא מנגן. ואומרים לו, הנה המנגינה הבסיסית, בוא תאלתר עכשיו. ומה שרואים זה לא הפעלת יתר של שום אזור במוח, אלא להפך, תת הפעלה של העונה המצחית הצדדית, מה שנקרא dorsolateral prefrontal cortex. לא נבהיל עם שמות, אבל העונה המצחית שאחראית על פוקוס, על קשב, על הפניית קשב, החוצה יורדת בפעילות שלה, ומאפשרת את הפעילות הספונטנית, את ה, אני אקרא לזה במרכאות, מעיין היצירתיות. אז דווקא אילתור זה סוג של אנטי-פוקוס. ואולי הפרעת קשב וריכוז הולכת טוב עם יצירתיות בגלל הסיבה הזאת, כי התת יכולת להתרכז, או היכולת להיכנס לזון, או למוד כזה שאתה לא מאוד מפוקס בתווים, וממש צריך לעשות, אלא קשוב פנימה, לאירועי ליבך או אירועי מוכחה, נהיה יותר מדויקים. זה מה שמאפיין נגן ג'אז טוב ויצירתיות באופן כללי.
רציתי לשאול אותך על כל הנושא של זיכרון, כשהזכרת עכשיו שמוזיקה עוזרת לנו לזכור. אני חושבת שאני השתמשתי בשיטה הזאת המון בחיים. יש לי שירים שאני זוכרת עוד מהתואר, שהייתי צריכה ללמוד חומר ביולוגי, מלא מושגים סופר טכניים כאלה, שלא אומרים לך כלום, ופשוט המצאתי שירים, שאני עד היום תקועים לי בראש, ושירים מכיתה, כאילו באמת דברים
מה, שמות של נוירוטרנסמיטורים.
כן, כן.
אצטיל, חולין.
כאלה, כאלה. אני אחסוך את זה מהמאזינים. אבל אפילו דברים יותר ישנים, של כזה שירים שהם צנו למספרי טלפון.
תגידי לי איך את אומרת לי את המספר טלפון שלך, נאמר, אם את רוצה מספר טלפון. את לא אומרת אותו ספרה בשנייה, נכון? כמו המענה הקולי.
כן.
אני אגיד לך למשל, 050-868-4778. עצם זה שאני עושה מקצבים ומקטעים והפסקות, פאוזות מוזיקליות גורם לזה להיות יותר זכיר.
כן.
מכיוון שהזיכרון הקצר שלנו עובד מאוד על השפה ועל שמיעה. הוא זיכרון אודיטורי, פונולוגי, שמיעתי. תקחי את חברת הביטוח המפורסמת, בוא לא נגיד את השם שלה, אבל המספר שלה זה לא 1-800-0-0-0-4-0-0, אלא...
כן, בוא נעצור, מי שיודע?
1-800-400-400.
זאת לא המלצה ולא פרסומת צמויה.
אז אני רוצה לזמזם אותו פעם.
כן.
ולהגיד שהמוזיקה הזאת כבר הייתה קיימת מראש. זאת מוזיקה של הדלקת נרות של חנוכה.
אמן. מעוז צור. נכון, זה גם תמיד עובר לשם. למה זה ישר עובר למעוז צור?
הקשר. נתניה קלאסית, דבר מגורר דבר, ברק ורעם.
זה כאילו אותו שיר, נכון? זה ממשיך.
לא, גיליתי השנה שחצי מהאנשים ממשיכים אחרי האמן ל... הנרות הללו שם.
כן, יש איזה מחלוקת.
אולי זה ידות אשכנז ומזרח, אני לא יודע.
אין לי מושג.
בכל מקרה, מוזיקה היא עזר זיכרון מדהים לשמות, למספרי טלפון, לארגן חומר. יחד עם זאת, אני חייב לסייג ולומר, שדרך הכי נכונה ללמוד טקסט חדש, יש כאן סטודנטים לפסיכולוגיה שלומדים עכשיו טקסט ארוך בעל פה, מה מוזיקת רקע העדיפה, לדעתך? רועשת, שקטה.
מה שעוזר לי כשאני מנסה להתרכז זה בלי מילים ושקט.
בדיוק. הכי טוב, אידיאלי, ואני אומר את זה חד משמעית, זה שקט. ספרייה.
בלי מוזיקה.
בלי מוזיקה. אבל אם כבר אתה חייב מוזיקה ברקע, שתהיה שקטה, שתהיה אינסטרומנטלית, ושתהיה מוכרת לך. כך שהיא לא תגנוב ותגזול מהקשב השמיעתי שלך, שאמור ללכת לטקסט ולא לטקסט של המילים במוזיקה עצמה. אז כל מי שלומד עם אוזניות, לדעתי, עושה טעות מסוימת. ועדיף שהמוזיקה תהיה אינסטרומנטלית ושקטה ומוכרת, או שקט.
איך זה יכול להיות שיש שיר שאני בכלל לא זוכרת שאני זוכרת אותו, ואז אני מתחילה לשיר ואני יודעת את כל המילים, ככה, בלי להתבלבל במילה אחת.
בואי, אני אגיד לך ככה, את לא יודעת את כל המילים, כי אם מבקשו ממך לכתוב את המילים, בלי לשמוע את השיר, את לא תזכרי. Mm-hmm. את יודעת איך לשיר את המילים.
כן.
זיכרון מוטורי.
מעניין.
כן.
אפשר להשתמש בזה?
ואגב, יש זיכרון יתר בדיוק, באלצהיימר למשל, אנשים שכבר די מחוקים מבחינת זיכרון ולא כל כך זוכרים, תשמיע להם מנגינה מהילדות, או בעיקר מהנעורים המוקדמים. 15 עד 25, מה שנקרא זיכרון השיא לתקופת הנאורים והבגרות המוקדמת, ויש סיכוי שהם יגידו לך מי שר ומה המילים ואיך שרים ומה זה מזכיר להם, ממש יפתח להם תיבת פנדורה עבודה של זיכרונות שהם לא נגישים בצורה מילולית רגילה, אבל באמצעות מוזיקה בהחלט אפשר ליצור, להגיע לזיכרונות עבודים באלצהיימר. זה לא מרפא את המחלה כמובן, כן. אבל מאפשר תקשורת עם חולי אלצהיימר. אגב, אני חייב להמליץ על סרט תיעודי שנקרא Alive Inside, אני חי בפנים, זכה בפרס הסרט התיעודי ב-2014 או 2015, והוא מספר על טיפול במוזיקה במחלות כמו אלצהיימר ודמנציה, סרט מדהים, Alive Inside. אפשר לצפייה ישירה באינטרנט.
נשים לינק אולי בפרק.
כן, כן. ועוד משהו שאני רוצה להזכיר זה הורמוני הסטרס, קורטיזול, הורמון סטרס קטלני בעצם, יכול לגרום להתקפי לב, לבעיות לחץ דם וכן הלאה, כשהוא מופרש בצורה כרונית, מדדו את הורמון הקורטיזול אצל נוכחים בקונצרט, חובבי מוזיקה קלאסית, אבל זה לא חייב להיות מוזיקה קלאסית כמובן, וראו ירידה דרמטית, 30-40% בהורמוני הסטרס, בזמן חוויית הקונצרט, שנמשכה גם אחרי, שעה ושעתיים אחרי. מוזיקה מרגיעה, מוזיקה ממתנת סטרס.
אבל עלתה לי עוד שאלה על הזיכרון. אמרת שעל הזיכרון המוטורי, כשאני זוכרת משהו. אבל מה עם זה שאני שומעת שיר, וזה מזכיר לי לגמרי אירוע? נגיד, הרבה פעמים אני שומעת את שיר החופה, אני יכולה להתחיל לבכות מזה.
באמת?
כן. כאילו בקטנה, לא להשתנק. אבל כזה, בכי כזה שמח של התרגשות. כאילו כבר לפני החופה מאוד אהבתי את השיר.
בדיוק. אז גם כאן יש לי נשלוף ניסוי מהכיס. כן. בדקו מה באמת, אלו אזורים במוח פועלים בעת שירים שמעוררים זיכרון אוטוביוגרפי, כמו שאת תיארת עכשיו, חופה, טירונות, אולי גם רגעים עצובים בחיים, ורואים ששירים שעוררו זיכרונות אוטוביוגרפיים מפעילים את העונה המצחית האמצעית, מה שנקרא מדיאל פרפרונטל קורטקס, אזור שהוא מחובר למערכת הלימבית.
כן.
של ההורמונים ושל ההתרגשות, וכל התווך הפנימי, כל המדיום הפנימי של הרגשות שלנו, מופעלים על ידי שירים שעוררו זיכרונות אוטוביוגרפיים, הפעילו את כל האזור של המגדלה וההיפוקמפוס והעונה המצחית האמצעית, כל המערכת הרגשית של המוח פעלה. אז ממש הפעלה של המערכת הרגשית באמצעות זיכרונות אוטוביוגרפיים, והמוזיקה היא טריגר לזיכרון אישי, מאוד, איך נקרא לזה, רגשי ואישי.
לפני השיחה שלנו סיפרת לי על משהו שנקרא גבעת הנוסטלגיה, שנראה לי שעוד לא הזכרנו
אותו עכשיו. גבעת ההיזכרות. אם אני אתן לך עכשיו דף, נאמר, אני אקח בן אדם בן 60 ואני אגיד לו, תגיד מה היה לפני 5 שנים ולפני 10 שנים, כמה שתי אירועים מגיל 50 שלך או 40 או 20, הוא יזכור הרבה יותר דברים מגיל 20 מאשר 30 או 40 או 50. יש לנו איזה מין זיכרון סי לתקופה שהיא בדרך כלל נוטים לתחם אותה בין גיל 15 עד 25. והיא נקראת גבעת ההיזכרות, או The Reminiscence Bump, כאילו, גבעת ההיזכרות, בגיל 15 נחשפתי לביטלס, בגיל 16 קווין, אחרי זה זה היה פינק פלויד ולדזפלין, ופשוט אני לא אשכח את התקליטים, זה היה הדיסקים שקניתי אז של הלהקות האלה, שאומנם הקליטו הרבה לפני זה, אבל אז נחשפתי למוזיקה הזאת, ועד היום היא מלווה אותי בצורה כזאת או אחרת, פרוגרסיב רוק ורוק קלאסי ודברים כאלו. זה נחרט ב... איך הייתי אומר, התשתית התרבותית, האסתטית, הדברים שאני אוהב, גם בסרטים, גם במוזיקה, גם בספרות. אולי אני אקח את הסרטים שהשפיעו עלייך, או הספרים, הם נחרטים בגיל הזה. רוב האנשים שמדבר איתם באמת אומרים, כן, הטעם התרבותי שלי הוא צו, בגיל ה-20, שאני משמיע לאמא שלי את קליף ריצ'רד, או את אריק איינשטיין, שתשמיע לי באמת את הביטלס, את לד זפלין, דיפ פרפל, את קינג קרימזון, אני אגיד, זה מה שאני רוצה להיבודד.
כן.
ומתי נחשפתי לזה? בגיל 19, 20, 21. Mm-hmm. אין ספק שהסקרנות המוזיקלית שלי עובדת, והיום אני שומע על ז'אנרים מאוד מאוד שונים, mm-hmm. אבל הם לא עושים לי את זה כמו, כמו המוזיקאי. כן.
בהקשר פרקטי, זה שווה לבן אדם לנסות להגדיל את הטווח המוזיקה שהוא שומע?
נאמר שזה הולך הפוך. אתה לא תשנה את האישיות על ידי הגדלת טווח המוזיקה שאתה שומע, אבל מדף התקליטים שלך, so called, אין היום תקליטים, המדף ה-MP3 שלך, מעיד על תכונה מאוד מעניינת באישיות שנקראת openness to experience. Mm-hmm. מימד פסיכולוגיה ידוע, כן. פתיחות לחוויה.
כן.
ככל שהפתיחות לחוויה גדולה יותר, כך תראה יותר ז'אנרים שונים על המדף של האדם, וז'אנרים mm-hmm. אולי יותר מורכבים ומאתגרים. אז אפשר ממש להבחן לפי מדף הספרים, אני מסתכל עכשיו על מדף הספרים
כן.
שלך.
כלומר, אתה אומר, יהיה יותר קשר בין מי שיש לו מוזיקה יותר מגוונת, כלומר, שיהיה לו על המדף מזרחית ביחד עם מוזיקה קלאסית, ג'אז לגמרי. ורוק כבד, כן. לאותו בן אדם שיסע ליותר מדינות...
לגמרי, ויואב יותר סוגי מאכלים,
כן.
ואולי אפילו יחזיק בדעות פוליטיות יותר
פתוחות.
יותר פתוחות
ומגוונות.
כן. כן, ממש זה הולך ביחד.
מעניין. כלומר, אני חושבת שלאורך השיחה שלנו... עלה כמה פעמים שאי אפשר להגיד ממש שאנשים שאוהבים מוזיקה מסוימת הם כאלה או כאלה או כאלה.
אין טוב ורע נמוך וגבוה
כן,
במוזיקה.
כן, ובכל זאת יש את הקטע הזה שאנשים מאוד אוהבים להתחבר לאנשים שהם, שיש להם טעם מוזיקלי דומה.
נכון, מכיר לא זוג ולא זוגתיים שהוא הכירו בקונצרט של...
כן, אז איך זה?
שלמה רוצה הרי מחתן אנשים על הבמה.
כן, אז השאלה אם אתה חושב שהמחקר עוד לא עשה עבודה מספיק טובה כדי לראות שכן יש משהו... כזה, או שאנשים סתם מתחברים על זה.
פשוט נמצאים באותו מקום. חשוב לי לומר שיש אקסטאזה רגשית, למשל, בקונצרט מוזיקלי, עם קצת אלכוהול וזה, אז גם יכולות להיווצר, אתם יודעת, חברויות על רקע נוכחות משותפת, בהיכרות משותפת, אבל קשה לי לראות כרגע אנשים שמתחברים, J-Date, מין אלגוריתם שבוחר מוזיקה משותפת, אולי יש כאלו, אני לא מכיר. אבל בוא נגיד ככה, דברים יותר מהותיים וכבדי משקל מחברים בין אנשים.
כן.
אבל טעם מוזיקלי יכול להעיד על מי שאתה. ובאמת, הדבר הראשון שאני עושה שנכנס לבית של מישהו, זה להסתכל על מדף הספרים שלו, ועד כשעוד היו דיסקים, הייתי פשוט עובר מיד על, כן. על הספרייה המוזיקלית ורואה מה, מה הוא שומע. הגלגלץ, אני לא רוצה להיות אורח שלך. סתם אני צוחק.
מעניין.
אפרופו לשפר אינטליגנציה באמצעות למידת כן. מוזיקה, אולי אפשר לעקוף את כל העניין של לשלוח את הילד לקונסרבטוריום בגיל 3, למה כל המאמץ? בוא נשמיע לו בייבי מוצרט, והוא יהיה חכם יותר.
שהוא יהיה בבטן, נשים את האוזניות על הבטן.
בבטן, או שהוא בתור עובר, או בתור כן. ילד קטן. הרי זה ידוע שהמוצרים האלה מפרסמים את עצמם כמוצרים לשיפור האינטליגנציה והמוח.
שאלו אותי, את משמיעה לילד שלך מוזיקה קלאסית?
אז נאמר ככה, זה יהפוך אותו ליותר מבין במוזיקה קלאסית, את העובר או את הילד,
כן.
אבל זה לא יהפוך אותו ליותר אינטליגנטי, וכאן חשוב מאוד להפריך מיתוס מאוד גדול שנקרא אפקט מוצרט, הוא בעצם מעולם לא נמצא.
וואו.
אין מחקר שמראה שיפור באינטליגנציה של ילדים בעקבות שמיעת מוצרט, אין מחקר שמראה גדילה של אזורי מוח בעקבות חשיפה למוצרט. מה שמצאו והממצאים היו מאוד צנועים זה שסטודנטים, לא ילדים, סטודנטים, השתפרו בקצת בביצוע של מטלה מרחבית, כמו קוביה הונגרית נאמר משהו כזה, ומטריצות ובעיית מרחבית, בעת שמיעת מוזיקת מוצרט מהירה. עכשיו, מה מאפיין את המוזיקה הזאת חוץ ממוצרט? מה, איך היית מאפיין אותה?
מהירה.
מהירה מאוד.
מורכבת.
מורכבת, אנרגטית.
כן.
לאט עיזוז ומרץ, נכון?
כן.
קבוצת הביקורת, אם את היית עושה ניסוי פסיכולוגי טוב, היית נותנת אולי מוזיקת מוצרט איטית, נכון?
כן.
לא. קבוצת הביקורת שמעה קלטת הוראות לרגיעה עצמית והיפנוזה.
אוקיי.
20 דקות של תעצום את העיניים. שמש האביב מלטפת את האפפיים, ואתה מרגיש עייף וכבד. רגוע, כמו הוראות ביוגה, שנותנים להרגעה בסוף, מה שנקרא שוואסנה. ואז הם ביצעו את המטלה המוטורית, שכמובן נמדדת בזמן, נכון? מטלות IQ נמדדות בזמן, חלק הביצועיות לפחות.
כן.
מי ביצע יותר טוב? הסטודנטים ששמעו מוזיקה נמרצת, או מוזיקת הרגעה, או הוראות הרגעה?
כן, טוב, הם היו יכולים גם לשמוע סטטיק ובנאל אז.
בדיוק העניין, אבל לא בדקו את סטטיק ובנאל, כי זה לא היה ב-1993. סטטיק היה בין מינוס 10. מה שיצא זה שקבוצת מוצרט השתפרה ב-8 נקודות IQ, יחסית לקבוצת הרגיעה.
כן.
וזה עבר אחרי רבע שעה, האפקט עבר אחרי רבע שעה, כי הם כבר לא היו נמרצים.
כן.
לא נבדק המוח, מכיוון שזה מאוד פשוט, ב-1993 לא היה FMRI.
כן.
קיצור, מחקר על מבוגרים שמראה שמוזיקה מהירה גורמת לך להיות טיפה יותר מהיר במטלות. אז בדקו את זה אחרי זה, מוזיקה מהירה שהיא לא מוצרט, ומוצאו בדיוק את אותם תוצאות. המסקנה מכל האירוע הזה...
לא התעדכן.
לא, ולא רק זה, היום במדינת אלבמה, כל ילד שנולד מקבל דיסק של מוצרט, כי הם מאמינים שזה משפר את האינטליגנציה.
באמת.
כן. חשוב לי לדבר על עוד אספקט אחד של מוזיקה בטיפול. וכאן אנחנו נכנסים לתואר שני, שלומדים אותו פה בארץ בארבעה מקומות, ונקרא מוזיקותרפיה, או טיפול באמצעות מוזיקה. מוזיקה, בגלל המאפיינים הרגשיים, הקצביים, התנועתיים והמוטיבציונים שלה, יכולה לגרום לעזור בטיפול בפרקינסון, באלצהיימר, באפזיה, באובדן יכולת הדיבור, באוטיזם. ואני לא אכנס לפרטים המדויקים, אבל אפשר ללמוד את התואר הזה כתואר שני פה בארץ, ולהשתמש במוזיקה כאמצעי תרפאוטי, באמצעי טיפולי. למשל, סתם ניתן דוגמה. כשיש מוזיקה קצבית ברקע, חולי פרקינסון הולכים יותר מהר ב-25% מאשר ההליכה הקפואה והאיטית שמאפיינת אותם בלי מוזיקה. נפתחו עכשיו בארץ הרבה קבוצות ריקוד לחולי פרקינסון, בדיוק בגלל הסיבה הזאת.
כן, יש מישהו שאני מכירה שעושה פלמנקו עם חולי פרקינסון.
איך קוראים לה, לירון?
כן.
אז אנחנו מכירים את אותה אחת.
כן, מדרך פנזינג, אתה גם מכיר אותה, כן. כן. מה קורה לירון? כל הכבוד על הפרויקט.
מה נשמע לירון? תודה על הפרויקט. עולם קטן. אוטיסטים שלא מדברים, יכולים לבטא את עצמם, אני כועס, אני אוהב, אני נרגש באמצעות מוזיקה. המבנה של שאלה ותשובה, למשל, שיש בבלוז, מתאים מאוד לשיחה, ליצור שיחה באוטיזם. אנשים שאיבדו את יכולת הדיבור באפזיה, מגמגמים או עם קושי בדיבור, יכולים לשיר את המילים. בן אדם שלא יכול להגיד בוקר טוב, יכול להגיד בוקר טוב. זה מדהים כי זה אותו דבר, נכון? אותו תוכן? רק שהשפה היא מאוד ממוקמת בצד שמאל, במוח נוטה לצד שמאל, ומוזיקה יוצאת גם מימין וגם משמאל. אז מסלול עוקף דיבור באמצעות מוזיקה.
זה כאילו משהו יותר ראשוני, נכון? זה יותר דומה לאיך שילדים מדברים.
כמו שאמרנו, ילדים מדברים, ולא בטקסט מלא.
נכון, נכון. סיפרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, שהבן שלי, הוא לא מזמן התחיל לדבר, והוא נשמע כאילו כל דבר שהוא אומר, זו שאלה.
כן, הוא בעצם מנגן את הדיבור.
הולכים לגן? היה כיף סירה, הכל כזה, זה הטון שבו הכל נאמר.
אז אני ממש ממליץ על לימודי מוזיקותרפיה, לא חסרות בעיות גם נוירולוגיות, גם פסיכולוגיות, גם פסיכיאטריות, שמסתייעות בטיפול מוזיקלי, וזה תואר שצריך בשבילו גם רקע פסיכולוגי, אבל גם לדעת לנגן.
כן, אבל זה גם לא רק לפרקינסון וכו', אלא זה טיפול נפשי לכל דבר.
טיפול נפשי, הבעה רגשית, well-being דרך מוזיקה לגמרי.
כן, זה שייך לתרפיית האומנות, כלומר, טיפול באמצעות אומנות.
המטריה זה טיפול באומנות.
טוב, אז אנחנו נתכנס לסיכום.
כן, עם איזושהי מוזיקה ברקע ככה דרמטית.
או אולי עם איזה שיר שנתקע בראש כזה.
השיר נתקע לך בראש לאחרונה, כי גם את זה חקרו, למה שירים נתקעים בראש?
נו, מה גילו?
אני לא אבשר לך עכשיו תורה מסיני שלא שמעת, אבל שירים שהם פשוטים, מחזוריים, מז'וריים, בקצב מסוים, בדרך כלל 190 פעימות בדקה, ושיש להם משהו חריג. לה 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 רמה אוללה טן 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 טן, נכון? יש שם מין קפיצות כאלה לא שגרתיות.
אז יודעים לחזות איזה שיר יהיה תקוע?
כן, כן, זה נקרא earworm, תולעת אוזן, כי היא נתקעת לך. אגב, מאפיינת הרבה יותר אנשים עם הפרעה אובססיבית קומפולסיבית או פרפקציוניסטים, אנשים שאוהבים לחזור על דברים ממילא. והדרך היחידה להוציא תולעת מהאוזן, תולעת מוזיקלית, זה תולעת אחרת. פשוט לשיר שיר ידוע פופולרי שנתקע לך לפני כן באוזן.
כן, אבל אז מה עשית בזה?
כן, תולעת מביאה תולעת, חבר מביא חבר.
זה לנצח גורלם של המתולעים להישאר מתולעים?
כן. תחפשו את המושג בגוגל earworms, תולעי אוזן, ותראו שבאמת חוקרים מאוניברסיטת גולדסמית, שאני למדתי בה, חוקרים את מה הופך שיר להיות תקוע באוזן, ומי הם האנשים שמועדים יותר להתעקות של תולעת בתוך האוזן שלהם.
וואי וואי.
כן, אז הנה עוד שימוש לא רצוי במוזיקה, כן. בוא נגיד ככה.
בוב מרלי אמר פעם, דבר אחד טוב במוזיקה, כשהיא מכה בך, אתה לא מרגיש כאב.
כן, זה אז, נכון. היא מקלה על כאב אפילו, אנדורפינים.
נכון. כן. אז בוא נסכם את כל הדרכים שאמרנו, שהמוזיקה כן. מכה בנו, ושאפשר נכון. להשתמש בה באופן פרקטי.
אז דיברנו על מוזיקה כעזר זיכרון. גם כדי לזכור פרצופים ושמות ומספרי טלפון, וגם כדי ללמוד באמצעות מוזיקה.
כמו להמציא שיר, או להלביש את זה על שיר קיים.
שיר ללוח הכפל, למה לא? דיברנו על מוזיקה כמפחיתה כאב, אנדורפינים. מוזיקה כמורידת סטרס, אנשים שמודדים את הקורטיזול שלהם, והוא ירוד, שזה דבר טוב, הוא נמוך בשעת קונצרט מוזיקלי. מוזיקה כמחברת אנשים במובן המוטורי, החל מאוגה-אוגה ועד יציאה למלחמה וריקודים וטרנסים וריקודי עם. אם אתה רוצה לזוז כשאתה שומע מוזיקה, זה הדבר הנכון. תזוז, ריקודים ומוזיקה הולכים ביחד.
כן.
מוזיקה בשיווק ומחירות, להתאים את המוזיקה למוצר יוקרתי, יוקרתי, צעיר, צעיר. מוזיקה של אוטו זול לא מתאימה למוזיקה של אוטו יקר בפרסומת. המרצה של אנשים בחדר כושר, תראי כמה שימושים יש כאן. וכמובן כל האספקט הטיפולי, פרקינסון, אלצהיימר, אוטיזם, קבוצות מתופפים של פוסט-טראומטיים, כדי להביע החוצה את המצוקות והאי-נחת הרגשית שהם חשים. מוזיקה כדי לעורר אנשים שישנים בנהיגה. Don't stop me now. זה מה שאני הולך לשמוע עכשיו בדרך חזרה הביתה. תקחי את ספקטרום הרגשות האנושי, מעצב ותוגה ומופנמות, ועד אנרגיה ופעלתנות, ואפילו כעס וזעם, ותמציאי פסקול מתאים לכל אחד מהספקטרומים האלו. שוב, מוזיקה יכולה להעצים מצב רוח קיים, או לשנות מצב רוח קיים.
כן.
כן.
על זה אמר אלדוס הקסלי, אחרי הדממה, הדבר שהכי מתקרב לבטא את הבלתי התואר הוא מוזיקה.
כל הכבוד לאלדוס הקסלי, שהיה כן. גם חוקר סמים פסיכדלים כן, מאוד ידוע. כן,
שזה באמת הנימה שבה רציתי לסכם עם הסמים. שאני חושבת שמוזיקה במובן מסוים היא, אנחנו משתמשים בה קצת כמו שאנחנו משתמשים בסמים, לא במובן הרע של סמים, אלא כמו שאנחנו שותים קפה כדי להמריץ את עצמנו.
מה שנקרא mind altering, כן. כאילו שינוי של התודעה.
נכון, אנחנו משנים מצבי תודעה, ומוזיקה היא כלי נטול תופעות לוואי, שמאפשר לנו לשנות מצבי תודעה, נכון? הוא נותן לנו השראה, הוא נותן לנו מצב רוח.
אז כבר דיברנו במהלך השיחה על מצב הטראב במוזיקה הערבית, או הטרנס במהלך המערבי, שגורם לנו להתעלות מעל הכאן ועכשיו, להיכנס לפלואו, להיכנס לזרימה, ולהרגיש חלק מהמוזיקה, או חלק מקהל ששומע מוזיקה. ודיברנו גם על הנגן המבצע שנכנס לזון של האלתור ומוצא את מרחבי התודעה לא מוכרים. זה לא החשיבה השיטתית, אלא להפך החשיבה הספונטנית, היצירתית, הלא צפויה. נדרש אומץ כדי להיות נגן ג'אז, נדרש גם כניסה למצב תודעתי אלטרנטיבי כדי לאלתר במוזיקה.
יפה, יפה. אני חושבת שהייתה לנו שיחה...
מוזיקלית.
מרתקת ומוזיקלית.
כן.
אתה רוצה תוך כדי שירה לספר איפה אפשר למצוא אותך שאנשים יזכרו?
פשוט לחפש את השם עמית אברון, באלף אגב, אברון. תחפשו את השם הזה במסגרות שונות ואתם תראו שיש לי הרצאות לציבור רחב, גם בנושא מוזיקה ומוח, גם בנושא טיפול במוזיקה, וגם בנושאים אחרים שקשורים למוח. זה, כן.
מעולה, יופי, אנחנו נשים לינק בפרק.
תודה.
יש איזשהו ספר או חומר שאתה ממליץ עליו למי שרוצה לחקור יותר כן. את הנושא?
אז אין ספר מסודר בעברית, אבל יש ספר מתורגם שנקרא מוזיקופיליה, של אוליבר סאקס, כן. שהוא נוירולוג, והוא מתאר באמת תיאורי מקרה של אנשים שהסתייעו במוזיקה כדי להתגבר על מחלה כלשהי, כדי לצאת מדיכאון, כדי להחזיר את יכולת הדיבור. נורית הזרה, הוא מדבר רק על מוזיקה קלאסית, כי הוא אוהב מוזיקה קלאסית.
כן.
אני לא מאמין שיש גבוה ונמוך במוזיקה, ואם סטטיק ובן אל עוזרים לאנשים לצאת מדיכאון, ולא מוצרט, אז זה בסדר. יש את הסרט Alive Inside, שמדבר על טיפול בגיל השלישי באמצעות מוזיקה, וזהו, פשוט לחפש מחקרים. כל התחום הזה הוא בין 5-10 שנים, לא יותר מזה, אז עדיין אין, בוא נגיד, תיאוריה מסודרת, ספרי לימוד בתחום הזה. המחקרים ממש מבצבצים פה ושם בעיתונות הפופולרית, וגם בעיתונות המקצועית.
אז עם איזה שיר אתה יוצא מפה?
וואו.
תחשוב על זה שנייה, בינתיים אני אספר לכם שאתם מוזמנים לפגוש אותי באירועים הקרובים, כל התאריכים התפרסמו ביחד עם התקציר של הפודקאסט, וגם רציתי לבקש מכם שתספרו על הפודקאסט לעוד אנשים, אני הרבה מקבלת מכם כל מיני מכתבים מאוד מרגשים. ואתם מספרים איך הפודקאסט עוזר לכם, ותמיד זה מלווה בזה שמישהו במקרה הכיר לכם את הפודקאסט, אז זה יהיה ממש נחמד אם במקרה תספרו על הפודקאסט למישהו אחר שאתם אוהבים, שאתם חושבים שזה יכול להועיל לו ולעזור לו לשפר את חייו. חוץ מזה, תשתפו בקבוצת הפייסבוק, איזה פרקים אתם הכי אוהבים, מה הפרקים גורמים לכם לחשוב, מה הפרקים עזרו לכם לשנות, כלומר, תנו קצת מידע ככה, למי שנמצא מאחורי הקלעים, איך הפודקאסט נוגע בחיים שלכם.
זהו, אז אני רוצה כן להישאר בלהקה שהתחלנו אותה, קווין, שבאמת כן. להקה שהשפיעה על הנאורים שלי ועד היום אני אוהב אותה, ויש להם שיר שנקרא Save Me. שהוא בלדה שמתחילה מאוד רומנטית ומופנמת, אבל באמצע הופכת לשיר רוק דרמטי, יש שם סולו גיטרה מדהים של בריין מיי, הגיטריסט האהוב עליי אגב, וכאילו זה נוגע בכל הכפתורים הנכונים של הנפש, אני חושב. את אוהבת את Love of My Life של קווין?
כן.
שמעתי כן כזה מינוס.
כן, הוא עצוב קצת, אבל כן.
כן, לא, איך שהוא, שירים מינורים יותר מדברים אליי.
כן, היינו צריכים גם לדבר על זה, האם בכללי שירים מינורים יותר מדברים לאנשים?
Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Nesayem? Love of my life. Love of my life. זה היה בגרסה של ההופעה החיה.
יפה, זה היה אקוסטי, מעולה. אז תודה רבה, עמית עברון.
תודה, נהניתי מאוד.
היה כיף. לאללה, תודה.
תודה, ביי.